עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
חודש טוב לכל המאזינים בארץ ובחוץ על הארץ. ראש חודש מנחם אב לפנינו, וכשמו כן הוא, יש משהו שמנחם בחודש הזה, למרות שמשנכנס אב ממעטים בשמחה. אולם יש לשים דגש על כך שלא כתוב שמשנכנס אב מבטלים את השמחה. אין ביטול שמחה, מציאות של האדם זה שמחה, צמיחה. אין מצב של חיות ללא עצם הצמיחה והמשך ההתקדמות, אלא ממעטים בשמחה. למה ממעטים בשמחה? מה קרה? למדוע? אומר רבינו השלה הקדוש, ביום הזה נפטר אהרון הכהן. אהרון הכהן, העצום הזה שבו יש מצווה מיוחדת של הלל הזקן להיות תלמיד שלו, הלל אומר בפרקי אבות בפרק הראשון, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ועודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לא שמענו שיש מצווה להיות מתלמידיו של משה רבנו, לא שמענו מישהו שאומר הווי מתלמידיו של אברהם, יצחק ויעקב. כתוב חיוב, הלל אומר לי, תהיה תלמיד של אהרון הכהן. מדוע דווקא אהרון הכהן? מצאנו את המושג תלמידיו של אברהם אבינו בפרקי אבות. לא כתוב שיש מצווה להיות תלמיד שלו, אבל מצאנו את המושג הזה שנקרא מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע. והתכונות של התלמידים של אברהם אבינו זה רוח שפלה, נפש שפלה, רוח נמוכה, עין טובה. ומצאנו שיש חיוב שתהיה איזושהי נגיעה, כך אומר אליהו הנביא בספרו תנא דבאליהו, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם יצחק ויעקב. המעשה אפילו ללא כוונה כל כך, אבל הפעולה החיצונית, אברהם הכניס אורחים, תעשה גם אתה פעולה לפחות כזו. הוא עשה אותה עם עומקים, עם רובדים שהם פועלים פעולות מאוד עצומות בשמי שמיים. אבל את המילה תלמיד כתוב רק כלפי אהרון הכהן. הלל אומר, תהיה תלמיד, הווי מתלמידיו של אהרון הכהן. אהרון הכהן היחיד שהיורצייט שלו כתוב בתורה שבכתב כפסוק מפורש. דבר שלא מצאנו אצל משה, אצל אברהם, יצחק ויעקב, אצל מרים. למרות שחזל בתורה שבעל פה גילו לנו שמשה רבינו נולד ונפטר בזין באדר, גילו לנו שמרים הנביאה נפטרה ביוד בניסן, אותו יום שבו נבקע ירדן, אותו יום שבו קשרו את השה במצרים לקראי המיטה, למורת רוחם של המצרים, שלמרות כל הצפי לא הגיבו דבר, הנס הגדול של שבת הגדול ביוד בניסן. ביוד בניסן נפטרה גם כן מרים הנביאה בשנת ה-40, אבל זה לא כתוב במפורש התאריך המדויק הזה של יוד בניסן. רק אהרון הכהן, מכל האנשים בעולם, בהיסטוריה, זכה שיהיה פסוק מפורש, פסוק מפורש, בפרשת השבוע, פרשת מסעי, שהוא נפטר ביום הראשון לחודש החמישי, אותו תאריך שאנחנו כרגע עומדים לקבל את ראש חודש מנחם אב. מדוע? כך שואל רבינו הנציב, רבינו נפתלי צבי יהודה ברלין, בספרו העמק דבר על התורה, על אותו פסוק בפרשת השבוע, בפרשת מסעי. ומנפלאות התורה הקדושה ותקנות חז"ל הוא שבאמת כך יוצא תמיד, שבאותה שבת שבה קוראים בתורה את הפסוק הזה של פטירת אהרון הכהן באלף באב, זה חל תמיד באותו שבוע שבה אכן אלף אב. שוב, באותה שבת שקוראים בתורה את הסיפור שאהרון הכהן נפטר באלף באב, השבת הזו שקוראים תמיד יוצאת באותו שבוע שאכן חל א' מנחם אב. אז מדוע זכה בכך אהרון הכהן? והשאלה המרכזית היא, אם כבר הבורא יתברך כותב לנו למטרה כלשהי, שאנחנו נבין ונדע את התאריך של פטירת אהרון הכהן, מדוע לא כתב זאת בפרשת חוקת, בפרשה שעוסקת אכן בכל התהליך של מיטת הנשיקה שנפטר באהרון הכהן? למה זה כתוב בדרך אגב, אגב אורחה, בפרשת המסעות, הממבית מסעות, 42 מסעות, 42 מסעות שעם ישראל נסע במדבר? אז באחד המסעות כתוב שמה שהיה בהור ההר, ושם נפטר אהרון הכהן באלף מנחם אב. למה זה לא כתוב בצורה מתאימה, באותו מקום שסוקר, שמספרים לנו על מיטתו של אהרון הכהן, איך שמשה רבינו עלה איתו ועם הבן שלו, אלעזר הכהן, אל הור ההר, והוא הוריד את בגדי הכהונה הגדולה, והלביש משה את אלעזר בנו, ממש נכנס תחתיו, ושם אהרון הכהן פשוט נפטר במיטת נשיקה, עד כדי כך שמשה רבינו נתאווה לאותה מיטה, כפי שרשי מסביר שם במקום, שגם הוא יזכה לסוג הפרדה כזו בין הגוף לנשמה, כפי שמוציאים שערה מכוס חלב, כך מגדירה הגמרא את מיטת הנשיקה, מעבר חלק מהפרוסדור לטרקלין, מהחדר הזה לחדר הזה. אז למה שם בפרשת חוקת לא כתוב שזה קרה באחד לחודש החמישי? למה זה כתוב באגב אורחה בסדר של המסעות? אז גרעין התשובה נמצא בדברי הנציב, בדברי העמק דבר, שזה קשור לאבלות של חודש אב. רוצים לומר לנו, תדע לך, בחודש הזה קרה חורבן גדול, וזה קשור למיטה, לפטירה של אהרון הכהן. אחד לחודש החמישי, בחודש החמישי, הוא חודש שבו היה דבר ששורשו התחיל כבר במיטתו של אהרון הכהן. בחודש אב תדע לך יהיה חורבן של בית המקדש, תהיה הסתלקות של גילוי השכינה של בורא העולם, שהבורא שוכן בינותינו בגלוי. הדבר הזה עלול להסתלק בחודש אב, ותתפלל, תתאווה, תתאמץ, תשאף, תצפה, תקווה לכך שאכן הדבר הזה ישוב, והדבר הזה יתחזק ולא יתחלש, שישיב הבורא את שכינתו לציון. זה בעצם המסר שהבורא רוצה לכתוב לי, ואם זה המסר, אז מובן שזה כתוב דווקא במסעות, משום שהמסעות של עם ישראל, כפי שכתוב כבר בספרי הקדמונים והמקובלים, רומזים לגלות עם ישראל, שאנחנו מציינים השנה כבר 1955 שנות, שאומרים 1954, שנות גלות. זה דבר שהוא לא יאמן, שעדיין עם מצפה ולא מתייאש, לא מתייאש כמו התגובה של נפוליון. עם שיש לו כזאת ציפייה ושחושב על העבר שלו, הוא עם שיש לו עתיד. כשהוא ראה איך שיהודי יושב על הרצפה ושאל את המפקדים שלידו מדוע, הוא בוכה. אמרו לו, לאותו נפוליון, הוא בוכה על איזשהו בניין שפעם היה לעם ישראל ואיננו. מתי הבניין הזה היה? לפני כך וכך מאות רבות של שנים. התפעל ואמר, עם שיש לו עבר, יש לו עתיד. מי שאין לו עבר וחי את הרגע, אז הרגע חולף לו ואין לו שום שם ושארית. אנחנו 1954, 1955 שנים, לא מתייאשים, לא מבטרים, ובעצם אנחנו בציפייה הזו גורמים לזירוז הגאולה, להבאת הגאולה, ויצמח פורקני ויקרב קץ משיחי. על כל פנים, מספרים לי את הסיפור על אהרון הכהן דווקא במסעות כדי לרמוז לי, תשמע, תהיה גלות. הגלות הזו נרמזת בממבית מסעות שעם ישראל עובר במדבר, שהם 42 לבושים שכל יהודי עובר במהלך חייו, שכל עם ישראל בהיסטוריה שלו עובר את המסעות הללו. מסעות שהם אצל כל יהודי מתלבשות בצורה שמתאימה לתוכנית האלוקית שלו. ושם בגלות הזו מבקשים מאיתנו לא להתייאש מהגאולה. כפי שאמרו קדמונים, ייאוש שלא מדעת. ייאוש הוא תוצאה של חוסר דעת. מי שיש לו דעת מבין שהבורא רוצה בו. אם לא היה רוצה בו, הוא לא היה בעולם הזה. הבורא רוצה בו בעצם זה שהוא מנשים את נשימותיו, מפעים את פעימות ליבו, נותן לנשמה עדיין להיות בתוך גופו, כנראה יש לו מה לתקן כאן בעולם הזה, יש לו מה להועיל, ורק הבורא ששם אותו בעולם הזה יודע מה המטרה ולמה הוא משאיר אותו כאן. ועל כן ייאוש שלא מדעת, כל זמן שהנר דולק עוד אפשר לתקן. ועל כן אהרון הכהן דווקא במסעות מוזכר כדי להזכיר לנו את אותו חודש של האבלות. כידוע חודש אב זה בעצם שתי אותיות שמרכיבות את המילה אבל. מה זה אבל? אב, אבל. אבל פירושו מישהו חסר משהו. אבל. הוא חסר את אחד משבעת הקרובים, אז הוא מתאבל על האובדן. הספד זה אותיות הפסד. בהספד מספידים ומבקים את הפיסדון, את ההפסד שנוצר כאן עם החלל שנפער כתוצאה מהעברתו של מנדאו מהפרוסדור אל הטרקלין. כאן בפרוסדור הוא חסר, הוא משפיע. זה נקרא אבל, הוא מתאבל, זה כמו המילה אבל, אותם אותיות, חייב להיות איזו משמעות שווה. אבל, כשאומרים את המילה אבל פירושו, מסייגים משהו. קח את הכל, אבל את זה תשאיר לי. האדם הזה מושלם לגמרי, אבל בפרט הזה הוא צריך עדיין שיפור. אבל בא לבטא איזושהי הסתייגות. יש כאן אבל, יש פה הסתייגות, יש פה חסר, חסר כאן משהו. והודיעו לנו, תדעו לכם, המסעות האלה יכללו את הסתלקותו של אהרון הכהן, אז לכן, אנא, תחשבו איך משלימים את זה. שאלנו, נו, איך משלימים? איך זה קשור באופן ישיר לאהרון הכהן? פשוט. אהרון הכהן היה עמוד העבודה, כהן הגדול. ועל הכהן הגדול נאמר בספר דברי הימים, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. הכהן הגדול הוא זה שהוא קודש הקודשים של עם ישראל. הוא גם לכן נכנס למקום שנקרא קודש הקודשים, שבו נמצא ארון ברית השם, עם אותם לוחות שהבורא יתברך עצמו כתב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. וגם שברי הלוחות, ששם זה לא רק שהבורא כתב אלא גם ממש פיסל אותם, הלוחות הראשונים השבורים, זה גם מעשה אלוקים וגם מכתב אלוקים. הלוחות השניות הם שילוב בין מעשה אדם, משה רבנו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, אבל שילוב עם מעשה השם, וכתבתי, הבורא אומר, אני אכתוב, וכתבתי את, על הלוחות את הדברים, אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת, והיה נכון לבוקר. אז הלוחות האלה נמצאים במקום הראשון, קדוש ביותר, ושם נכנס הכהן הגדול שאהרון נבחר כחלק מתוך שבט לוי לפתוח את שבט הכהונה, והוא הקודש קודשים. אז הוא היה המחבר הגדול בין אדם לבין בוראו. קודש קודשים, קורבנות זה מלשון קירוב, הקרבה מלשון קרבה, קירוב בין האדם לבוראו. החטא יוצר ריחוק, החטא הוא החטאה, פספוס, מה שנקרא בלשוננו, החמצה, והקורבן מסלק את הכתם, מסלק את המחיצה בנשמת האדם לבוראו, ומחבר אותו אליו בבחינת כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. כי חלק השם, חלק יהודי הוא חלק השם, זה לא נאמר על גויים, למרות שיש להם צלם אלוקים, אבל הם לא חלק השם, הם לא בגדר בנים אתם להשם אלוקיכם. לעם ישראל ניתנה חיבה יתרה, כפי שאומר התנא הקדוש בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם, אבל חיבה יתרה יש לעם ישראל, שנקראו בנים למקום שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם. אז אהרון הכהן הוא שיא השיאים של החיבור בין אדם למקום, וזה הביטוי לכך, בכך שהוא נכנס למקום שהוא ממש בגדר מקום שהוא על טבעי. כידוע, על פי כללי המדידה, אין מקום לארון ברית השם לפי מה שיש בפנים, לפי השיעורים של המקום הזה שנקרא קודש הקודשים. ומקום ארון אינו מן המידה, אומרת הגמרא במסכת מגילה, במסכת בבא בתרא. המקום של הארון אין לנו תפיסה במושגים של העולם הזה, כל דבר שיש לו תחולה פיזית, שהוא תופס מקום בחלל, תופס מקום במטרש, בעמות, בתפחים, ואילו לפי החשבונות של מקום המקדש, מקום ארון, הארון עצמו אין לו מקום, והוא עומד מעל הטבע. מציאות טכנית בעולם הזה, באזור גיאוגרפי מוגדר, באזור הכותל המערבי והר הבית, שעמד שם במשך מאות שנים ארון עם לוחות הברית, מעל הטבע. הוא לא תופס מקום, למרות שיש לו עמות ספציפיות, עמה וחצי אורכו וכן הלאה. המציאות הזאת נכנס אדם שהוא באמת בגדר מלאך השם, כך כתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. למה? כי מלאך השם צבקותו. ומצד שני, הנה השילוב הנפלא, השילוב הנפלא. אהרון הכהן הזה לא סגר את המשרדים שעוסקים בהשכנת שלום בית ובגישור בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. עד כדי כך שהוא גרם לכך שיוולדו במדבר 40 שנה 80 אלף ילדים. וכל ילד נקרא אהרון על שם זה שהחזיר את אבא לאמא ואת אמא לאבא. עד כדי כך הוא היה פעיל והיה עוסק בקירוב בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. היה כבר בן 83, ורק אז הוא התחיל את התפקיד שלו ככהן גדול. זה לא גיל צעיר כל כך, שבן אדם נכנס לעבודה, נכנס לעבודת המקדש בגיל 83, ותפקד וכיהן בה 40 שנה, עד פטירתו באלף באב בגיל 123, בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ולמרות שכל אותם 40 שנה הוא עבד קשה במשכן, ובפרט לפי מה שכתב הגאון מווילנה, הביא את הדברים מחותנו בעל החיי אדם בסוף ספר נשמת אדם, והדברים מועתקים גם בספר משך חוכמה של רבינו בעל האור שמח רב מאיר שמחה הכהן מדווינסק, על סמך דברי הספורנו שכתובים בסוף חומש שמות ועוד מקומות, שאהרון הכהן היה 40 שנה מקריב יום יום את קורבן תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, מדליק את המנורה, למרות שבשאר מאות השנים של בית המקדש הראשון והשני, העבודות האלה היו קשרים גם בכהן עדיות, ולא הצריכו דווקא כהן גדול. אבל כשם שביום הכיפורים, יום אחד בשנה, אז תמיד העבודות קשרות רק בכהן הגדול, לומדים את זה מפסוק, ילפות המסוימת, כך אומר הספורנו, אומר הגאון מווילנה על פי הספורנו, 40 שנות משכן, מ-2449, א' בניסן, שמיני למילואים, שבו הבורא הוריד את שכינתו למטה, וירדה אש מן השמיים לקבל את הקורבנות, עד 2488, שנכנסו לארץ ישראל, כל אותם 40 שנות משכן במדבר, היה מצב מתמשך של יום הכיפורים ברמת השראת שכינה הכי גבוהה שיכולה להיות, על סמך אותו פסוק בסוף חומש שמות, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו. ולכן העבודה הייתה קשרה דווקא באהרון הכהן. לכן מודגש בפסוקים השאירו הראשונים מהדלקת המנורה, יערוך אותו אהרון. הכתוב הכל אהרון אהרון, משום שהיה צריך דווקא את אהרון הכהן לעבודות השגרתיות היומיומיות במשכן, ולא בכהן עדיות. ולמרות העבודה הקשה שלו, הוא לא סגר את המשרדים שעוסקים ביצירת כלליות קומת כנסת ישראל, ליצור את האחדות, וכפי שבספר אבות דרבי נתן, שמרחיב את פרקי אבות, כתוב שם בפרק י"ב, באיזה שיטות אהרון קירב את הלבבות. אם שניים היו קצת רחוקים זה מזה, היה הולך לראובן ואומר, תשמע, שמעון בוכה, שמעון קורע את בגדיו, למה הוא מנותק ממך? קשה לו הפירוד הזה. באמת, הוא חושב עליך, הוא מתחרט, הוא כל כך רוצה שהידידות ביניכם תשמר. כנ"ל היה הולך אהרון לשמעון ואומר, תשמע, ראובן קורע את בגדיו, הוא ממש עצוב, הוא בוכה, אין לו יום ואין לו לילה, הוא היה רוצה להחזיר את הידידות שלך איתו כבראשונה. וכך הם היו נפגשים ומחבקים ומנשקים זה את זה, ומחזיר את האהבה. זה רק דוגמית באלמה, איך שהוא החזיר את הידידות ואת הקשר בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. 80 אלף ילדים. 80,000 ילדים, כנראה זה לא פשוט, למרות שמדובר בדור שלא הייתה שום בעיית פרנסה. ירד להם מן, והמן הזה היה המזון הכי מזין, ללא שום פסולת, שום פסולת, לא היו צריכים לצאת לשירותים, ולא לשום איזשהו תסמין שהוא בעיית מעיים, או בעיה כלשהי בסילוק הפסולת מן הגוף. וכל הטעמים היו בכך, האוכל המזין והבריא ביותר, 40 שנות מדבר. אין צורך לעמול לפרנסה בזה, התפך התאכל לחם בנפשו יביא לחמו. עסקו בתורה כשראש הישיבה של הגברים זה משה ואהרון, וראשת הישיבה של הנשים זה מרים הנביאה. ועם כל השפע של ענני הכבוד שהקיפו אותם, ולא צריך לתרוח שום דבר בלגהץ בגדים של ילדים, ולחבס בגדים של ילדים, הכל עשו ענני הכבוד. שמלתך לא בלתה מעליך, ורגלך לא בצייקה, זה 40 שנה. ויחד עם זה, היו כנראה ניתוקים, מריבות, היו כנראה דברים שמצריכים גישור, ואהרון הכהן המשיך. זה השילוב האמיתי והמאוזן שמבקשים מכל יהודי להידמות ולהיות תלמיד של אהרון הכהן. מה אומר הלל הזקן? הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום. קודם תואב את המצב שאין בוקה וממבולקה, אין כאוס ברחובות, תרדוף אחרי השלום, תרדוף אחרי השלום, דע לך, השלום הוא חמקמק, צריך ברכה מיוחדת, השם יברך את עמו בשלום, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. במילים האלה מסתיימת התורה שבעל פה בסוף מסכת וקצין בסוף סדר תארות, וזה דבר חמקמק, כל קדיש אנחנו מבקשים מהבורא בסיום כל תפילה, שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, המברך את עמו ישראל בשלום. סיום אצל האשכנזים של ברכת המזון, השם יברך את עמו בשלום. סיום ברכת הכהנים, יאר השם פניו אליך ויחונק, הישא השם פניו אליך וישם לך שלום. סיום הקדיש עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. אהרון הכהן ראה שהבורא יתברך, השם שלו זה שלום. לכן כידוע הרב אלישיב לא היה כותב את השם שלו יוסף שלום אלישיב בצורה, היום זה היורצייט שלו, היה אתמול, לא היה כותב את השם שלו בצורה מלאה, שין למד וו מם, אלא שין למד וו עם פסיק קטן, פסיק קטן למעלה, חשש אולי זה שם השם שיבוא למחיקה, אז הוא לא רוצה לכתוב את שם השם בצורה מלאה. עד כדי כך, אהרון הכהן אהב את השלום, הוא הבין שכלל ישראל בנוי מאחדות, ולא סתם כמילים דמגוגיות באלמה, אלא הוא בנוי מאחדות משום שכל יהודי הוא אות בספר תורה, וכשאות חסרה בספר תורה, או היא לא מועמדת בצורה נכונה, לא כתובה בצורה נכונה, יש בה איזשהו טשטוש, אז הספר תורה פסול. ישראל, ראשי תיבות, אומר הזוהר החדש בשיר השירים, ראשי תיבות של המילה ישראל, יש 60 ריבו אותיות לתורה. שוב, יש 60 ריבו אותיות לתורה. זה שורש אחדות ישראל. בעובדת התורה אחת, אז עם ישראל אחד, וזה מה שאומרים בתפילת מנחה בשבת קודש, אתה אחד זה הקדוש ברוך הוא, ושמך אחד זה כל אותיות התורה הקדושה, שכולם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ומזה נובע, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אתה אחד זה קודש ברוך הוא, שמך אחד זה אורייתא, ועמך ישראל גוי אחד בארץ זה ישראל. זה שורש האחדות האמיתית, אין אחדות אחרת, סתם דמגוגית שהם סיסמאות באלמה, ואהבת לרעך כמוך. היסוד של אחדות ישראל הוא משום שכאיש אחד בלב אחד. זה מה שקרה במעמד הר סיני, ויחן שם ישראל, לא ויסעו ויחנו במפלגות שונות, בקבוצות שונות, בפלגנויות ובכל מיני אג'נדות מנוגדות. יש בורא לעולם וכולם מחוברים אליו על ידי התורה. לכן ויחן שם ישראל, ויחן בלשון יחיד, לא ויחנו, כאיש אחד, וממילא ברצון אחד שבא לידי ביטוי במילה לב. לב פירושו רצון. והשורש של הרצון האחד של עם ישראל להידבק בבורא על ידי קיום התורה והמצוות, הוא שורשו בעובדה שכל אחד מישראל הוא חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, חלק שחלק מחוכמתו ליראיו, חלק, לא מתנה, שיש הבדל בין הנותן למקבל, רק שזה יהיה העברת מתנה לאותו רגע, אלא חלק, אצל גוי אומרים שנתן מחוכמתו לבשר ודם, רואים את ארכימדס או את ניוטון או מישהו מהחכמי אומות העולם, אז מברכים ברכה, רואים פלא שהבורא נתן כזאת חוכמה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שנתן, לא שחלק, שנתן מחוכמתו לבשר ודם. אבל כשרואים חכם מחכמי ישראל, שם ישנם שני הבדלים, לא שנתן אלא שחלק מפיו של הקדוש ברוך הוא, מפיו, חוננו מאיתך, השם ייתן דעת מפיו, דעת ותבונה. וההבדל השני הוא לרעב. אצל ניוטון או אצל כל מיני חכמי אומות העולם לא צריך שום יראת שמיים. אצל יהודי, האלף בית שלו זה ראשית חוכמה. האלף בית של חוכמה, לפני כל חוכמה אחרת, זה יראת השם, שחלק מחוכמתו לרעב. אז יסוד אחדות ישראל נובע מהעניין של היותם כולם אותיות בספר תורה. ולכן כשהאותיות לא מחוברות יחדיו, כשיריעה אחת נמצאת בברזיל, ויריעה אחת נמצאת בבואנוס איירס, ויריעה אחרת נמצאת בשטוקהולם, אז ברור שאין כאן ספר תורה. הספר תורה הוא רק כשכל האותיות מבראשית עד לעיני כל ישראל, כולם מאוחדות יחד. זה שורש האחדות של עם ישראל, והארון שידע שכך מתחיל שורש אחדות ישראל, הוא זה שהיה המחבר בין משה רבינו לעם ישראל. כתוב שלהיות תלמיד של משה זה לא כך פשוט, משה יותר קרוב למידת הדין, אבל אהרון אחיך יהיה נביאך. משה אומר, אני לא איש דברים אנוכי, לא איש דברים אנוכי, אומרים המקובלים הקדושים, הביא את זה מורינו ורבינו הגאון הגדול, רבינו שלמה פישר בספרו בית ישי, זה צהל הוא מביא, שלא איש דברים אנוכי, סופי תיבות שמי, לא איש. א' בסוף איש, שין בסוף דברים, מם בסוף אנוכי, יוד, שמי, אותיות שמי, מידת הדין. ואילו אהרון הכהן, הוא יהיה לך לפה. כך אמר הבורא למשה רבינו. משה אמר לבורא, אני לא מתאים להיות מנהיג משום שאני שמי, אני שייך למידת הדין. לא איש דברים אנוכי, סופי תיבות שמי. אמר לו הבורא יתברך, אל תדאג, אתה כבד פה, כבד לשון, אתה הר על שפתיים, אבל יש לך מדברר, יש לך נביא, אהרון אחיך יהיה נביאך, הוא יהיה לך לפה, לא כתוב הוא יהיה נביאי, הוא יהיה נביאך, הוא יהיה לך לפה, ראשי תיבות הלל, הלל, הוא יהיה לך לפה, היוד למד למד, אהרון הכהן בחינת הלל הזקן, וזה מה שכתוב כאן, הלל אומר, יהיה מתלמידיו של אהרון, אני מודיע לך, החיבור הזה, בין היחסים הנאותים בין אדם למקום, לבין היחסים הנצרכים בין אדם לחברו, הוא השלמות. ועל כן, תורת ישראל מחולקת לשתי לוחות הברית, שני לוחות הברית, לוח ימני בין אדם למקום, אנוכי השם, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, וכן שבת קודש, כיבוד הורים, שזה על אדם מסוים, אבא ואמא, שהגוף שלו או הגוף של אמא לענייננו זה כמו ספר תורה, כמו שהרב מבריסקיה אומר. ומכאן עוברים ללוח שבן אדם לחברו, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה, לא תחמוד. ומה ההגדרה של הלוחות האלה בתורה הקדושה? צמידים. צמודים זה לזה. כך אומרת התורה של יזר רבי, שתי צמידים לרבקה. מה הוא רמז לה? התמורה, 10 זהב משקלם. התמורה לקבל ולהקים כאן עם, שיקבל את התורה שרמוזה כולה בשני לוחות הברית, שהם צמודים זה לזה ויש בהם 10 הדברים. מה פשר הדבר שההגדרה של הלוחות זה הצמידות שלהם? מה פשר הפוקוס הזה על הצמידות? וכי זה השפיץ נקודה, זאת הנקודה המרכזית שהם צמודים. ואם היה לוח אחד עם 10 הדברים, היינו לא יושנים טוב בלילה. מה פשר הדגש של הבורא יתברך שהיסוד של התורה שלנו היא ששתי הלוחות, שני הלוחות צמודים זה לזה? תשובה? איזון בין אדם למקום לבין בין אדם לחברו. מוצאים אנשים שהם מאוד מחמירים בין אדם למקום, באמת, באמת צדיקי אמת, הלכות שבת עד הסוף, הלכות צניעות עד הסוף, הלכות ברכות עד הסוף, הלכות כשרות עד הפרט האחרון. אבל לא רואים שכשהוא רואה את חברו הוא מלבין שיניים לחברו, לא רואים את היסוד של המלכת את חברך בנחת רוח, שזאת אחת השאלות שאדם ישאל בתום ימיו בעולם הזה, אומר אליהו הנביא, המלכת את חברך בנחת רוח, נתת לו תחושה שהוא צלם אלוקים, תחושה שהוא מלך. לא רואים דגש עד כדי כך שרבי אליעזר ממץ מבעלי התוספות בספר יראים כותב שמי שמחמיץ פנים לחברו עובר על איסור תורה שלא תונו איש את עמיתו בהונאת דברים. הכתוב מדבר כשם שאסור לצער יהודי, אסור להחמיץ לו פנים. זה ממש מתאים ממה שהרב דסלר כותב, שאותה משנה בפרק א' בפרקי אבות, והיא מקבלת פני כל האדם בסבר פנים יפות, כל האדם, גם מי שלא בחוג שלך, כפי שהמאירי מדייק, כל העטוי עימי, כל האדם בא לרבות רובדים נוספים. אז מי אומר את המימרה הזו? הלל או שמי? שמי אומר את זה, משמע שזה דין, שמי מידתו מידת הדין, הלל מידתו לפנים משורת הדין. אומר הרב דסלר, אם שמי אומר את המשנה הזו, משתמע שהעניין הזה לקבל את פני כל האדם בספר פנים, ספר פנים יפות ובשמחה, זה דין. זה מתאים לרב לזר ממץ, זה בעל היראה מחכמי הראשונים לפני קרוב ל-900 שנה, שמי שמחמיץ פנים הוא בגדר שלא תונו איש את עמיתו, הוא מענה, כלומר מצער את חברו. בזה לא ראינו שהוא כזה מחמיר גדול כמו שהוא מחמיר בענייני הלכות שבת, או בהלכות כשרות, או בהלכות צניעות. לחילופין, ישנם גם לא מעט שבענייני בן אדם לחברו הם באמת מאוד ג'נטלמנים, מאוד חברמנים, ומאוד מאירי פנים, אבל הוא לא מקפיד כל כך על הצניעות שלו ושל אשתו ובנותיו. הוא לא כל כך מדקדק בכל מלון האם באמת המקום נקי מכל בעיה צניעותית בכל קשר לצפייה על אזורים או מקומות כמו בריכות שחייה או כמו כל מיני מסכים, להיזהר ולהישמר הוא וכל משפחתו. לא בדיוק מתאים הקשרות המוחלטת, אלא הוא סומך פתאום כאילו הבורא לא נמצא במקומות שונים של נופש בחוץ לארץ או בקצה הארץ. הוא לא הכי מדקדק בברכות, לא לומר את שם השם סתם, אלא לחשוב אדו, אדון הכל, אדון הלבלב, אדון התפוח, אדון הבננה, אדון התפוז, אדון העיניים. הוא לא מדקדק, הבו להשם כבוד שמו. חוסר איזון, ואנחנו מדברים על צמידות על אהרון הכהן, ואם מתלמידיו של אהרון, תראה מה זה, שיא השיאים בין אדם למקום, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים, נכנס לפני ולפנים ועובד קשה בכל עבודות המקדש ברמה של השעת שכינה הגבוהה ביותר כל ה-40 שנה של מדבר, כמו יממה אחת בשנה בכל בית המקדש הראשון והשני והמשכן מחוץ למדבר. ומצד שני, לא סוגר את המשרדים של השכנת שלום, מוצא זמן לגרום למי יודע כמה השכנות שלום וגישורים בין אדם לחברו, משום שהוא מבין שאחרת אין כלל ישראל. הוא נפטר באלף באב, התמוטט עמוד העבודה, התמוטט עשייה, אהבת חינם הפך להיות פה פירוד, אי פרגון. חברו מצליח, קשה לו לשאת את זה ולהבין שהכל משמיים, ואין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה. ואם הבורא החליט לתת לחבר שלו שפע ברכה והצלחה ופרנסה ובריאות ואריכות ימים, זו החלטה אלוקית. מי אתה שאתה חולק על אלוקיך? הוא לא מאמין עד הסוף, אין לו את השילוב בין אמונה לבין נתינה בין אדם לחברו. קנאה נובעת מחוסר אמונה. אדם שמאמין לא מקנה, הוא יודע שיש בורא לעולם, שהוא מחלק לכל אחד את הבריאות שלו ואת הכבוד שלו ואת הממון שלו ואת הפרנסה שלו ואת הסיפוק שלו לפי שיקולים אלוקיים בלתי מסתיימים, והם נצחיים. והוא לא בר הכי לחלוק על אלוקיו ולהתמלא בזעם ובעין רעה ובצרות עין. למה להו יש? הוא שמח בהצלחתו של חברו. זה הרבי אהרון הכהן, הווי מתלמידיו של אהרון הכהן. ועל כן האיזון הוא הנדרש כאן. איך אמר מי שאמר, בעניינים של כשרות לדוגמה, צריך להקפיד עד הסוף זה מעבר לאיסורים כלפי הבורא, ואפילו איסור, אבל רוב הפרטים שנצרכים או שהם בחששות בזמננו, הם חששות חמורים, אבל חששות מדרבנן, מה שאין כן בענייני בן אדם לחברו, כעס, קנאה, שנאה, לשון הרע, אי פרגון, זה הכל איסורי דאורייתא. שוב, איסורי דרבנן הם הררים הגבוהים, הרייבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה, שנאמר טובים דודיך מיין, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיטה, אומרים חז"ל. אבל לא לשכוח, כעס בבית, כעס על בני הבית, זה איסור תורה גמור. אין שום היתר לכעוס, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, וכאילו עובד עבודה זרה. קנאה זה לא תחמוד, הוא חומד כל היום, למה לזה הרכב שלו, ולמה לזה בניינים רוחניים הוא קיבל משרה כזו וכזו, ולמה הוא אין לו שום בעיות של משכנתה, הכל לא תחמוד, לא תחמוד, בית רעיך, שדה רעיך, כל אשר לרעיך, וכן על כל המידות הרעות של לא תתאווה, כל הדברים האלה זה בלוח השמאלי, הלוח הימני, דקדוק בעד הסוף, בהלכות שבת, איך בדיוק אוכלים אבטיח, ולא עוברים על בורר בסילוק הגרעינים, איך אוכלים דגים בלי לעבור על בורר בסילוק העצמות, איך בדיוק מרסקים אבוקדו ולא לעבור על מלאכת תוכן, ועוד ועוד, אדוני, אל תזלזל ואל תגיד זה פנאטי, זה צולי, זה חנוני, זה מוגזם, אני רוצה להיות דבק בבורא עד הסוף, איך אמר החזון איש, אני אוהב את הקיצוניות, אין פישורים עם בורא העולם, הבורא לא סתם אמר לנו לשמוע בקולו, ואני רוצה לשמוע בקולו ממש כמו שהוא מציג את זה בשולחן ערוך, עד הפרט האחרון של הביור הלכה של רבינו המשנה ברורה, והערותיו של רבינו החזון איש, אבל מצד שני תהיה סימפטי, תהיה נחמד, תאמין וזה יגרום לך להיות בעל אורך רוח, בעל נעימות, בעל מצב של כל הזמן ויתור, להיות נעים, כבר שבסך הכל האח שלך והחבר שלך זה אתה, אתה והוא זה נשמה אחת, זה גוף אחד. זה יביא את השילוב של בניין בית המקדש. כשהיה חסר באחדות ישראל, נחרב הבית. התמוטט אהרון הכהן במישור של בן אדם למקום של עבודת המקדש ובמישור של שנאת חינם בדילטוריה. אומרים לנו בפרשת המסעות, כן, בפרשה הזו שעוסקת בגלות, תשאפו, תייצרו אהבה. אין מושג כזה אהבת חינם. אוהבים משום שההוא ואני בני קל חי. אח שלי ואני זה כמו הלב והמוח והלבלה והכבד, זה מציאות של ישות רוחנית, ואשר על כן נקווה להשם יתברך שהחיזוק שלנו בעניינים של בן אדם לחברו יעורר את הבן אדם למקום ויחזיר את השכינה למקומה, ועינינו תחזנה בכך ברחמים, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.